אנחנו ביומא דף למתת עמוד א', טרף בקלפי ואלה שני גורלות. אחד כתוב עליו לשם, אחד כתוב עליו לעזאזל. הסגן בימינו של הכהן גדול וראש ביתיו משמאלו של הכהן גדול. ואמרנו שהסגן הוא בעצם המשנה למלך, שאם יהיה רב פסול בכהן גדול, הסגן הוא זה שישמש תחתיו. אם של שם עלה בימינו, הסגן אומר לו אישי, כהן גדול, אישי זה לשון חשיבות. הגבה ימינך... ואם של שם עלה בשמאלו, אז ראש ביתיו אומר לו אישי כהן גדול הגבה שמאלך. נתנן על שני אסירים ואומר לשם חטאת. והוא יאמר את השם המפורש כשהוא מגדיר לשם חטאת על השעיר שהולך להיות לשם. רבי ישמעאל אומר לו היה צריך לומר חטאת אלא לשם. ואינו ננחרב ברוך שם כבוד מלכתו לעולם עד מאחר והוא הזכיר את השם המפורש. למה להתערף בקלפי? אומרת הגמרא... כי למה הוא צריך לעשות את זה בזריזות? למה הוא צריך לטרוף, לעשות את זה במהירות? כי איך היא לא נכוון מנשקול? כדי שזה יהיה גורל אמיתי, שהוא לא ינסה לכוון שיעלה לו של שם בימינו, שזה סימן טוב. אמר רבא, קלפי של עץ הייתה ושל חול הייתה, זה לא היה כלי שרת, זה לא היה מכסף או זהב, אלא של עץ. ואינה מחזקת, מה? זה איזשהו קופסה מעץ יפה, ואינה מחזקת אלא שתי ידיים. הגודל של הקופסה זה דווקא, שאפשר להכניס את השתי ידיים. מתקיף לרבין, הבישתמיין המחזקת את השתי ידיים, כי היחיד לא לכוון ולשקול. אין לו הרבה מקום להתפלסף שם, הוא מכניס את הידיים ומוציא. זה, אין שם הרבה מקום שהגורלות ילכו לאיבוד, ואין לו הרבה זמן להתממח. אלא של חול, למה היו עושים את הקלפי, למה לא הקדישו אותה, ניקדשה, למה לא להקדיש אותה? נהג מראים, כן, אבל לכלי שרת של עץ. וכלי שרת דעץ לא עבדינן, הכלי שרת של המקדש לא היו עושים עץ. אתה אומר בסדר, ונעבדה דכסף, ונעבדה דזהב. למה לא? עונה הגמרא, התורה חסה על ממונן של ישראל. הכלל הוא שאיפה שלא צריך, התורה לא רוצה לקחת מכספי ישראל. בוא נראה רש"י מביא לנו את המקור לדין הזה.
אבל אם מישהו רוצה כאילו לתרום את הקופסה הזאת,
כספן של ישראל, התורה לא רוצה, אתה רואה, טוב.
חס על המונה של ישראל זה שהיא לא תבקש מהם, אבל אם בן אדם רוצה לתרום, בא לו.
אני שומע, לא יודע. אומר רש"י, שנאמר בצבא הכהן ופינו את הבית, כשהוא בא להגדיר את הבית כתמי בתומת מצורה. על מה חס התורה? על פחין של כלי חרס, שאין להם טהרה במקווה, הרי שאר הכלים, הוא יוכל לטבול במקווה. אז רואים שהתורה בכל זאת חסה על הממונה שלו, למרות שזה הדברים הכי זולים, הפחים קטנים של חרס. בכל זאת, מאחר ואין להם תרה במקווה, התורה אמרה שהכהן קודם ילך וציבה ופינו את הבית. אם כך עשה על ממון קל, כל שכן על ממון חשוב, אם כך עשה על ממונן של צרי עין, קל וחומר על ממונן של צדיקין. חזרה לסוגיה, מתניתין דלא כהייתנה, המשנה שלנו שאומרת שהכהן היה דולה את שתי הגורלות, את שני הגורלות, זה לא כמו התנה של הברייתא. דתניא רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר הסגן, משום רבי אליעזר, רבי יהודה ציטט שבעצם הסגן וכהן גדול מכניסים ידן בקלפי. בעצם הגורל היה נמשך על ידי שניים. כהן גדול מוציא גורל אחד וסגן מוציא גורל אחד. אם בימינו, כל אחד מכניס את יד ימינו כמובן. אם בימינו של כהן גדול עולה לשם, אז הסגן אומר לו אישי כהן גדול הגבה ימינך. ואם בימינו של סגן עולה, אז ראש בית אב אומר לו לכהן גדול, דבר מילך, תגדיר, תאמר להשם חטאת. ונאמה לסגן, למה הסגן לא אומר כלום אם הוא יוצא עם לשם? למה הוא לא אומר לכהן גדול, דבר מילך? כיוון זה לא סליק בידי, מאחר וזה לא עלה בידו של הכהן הגדול, אלא בידו של הסגן, והרי מי זה הסגן? אנחנו כבר למדנו פרק ראשון, הוא הצרה של הכהן גדול, הוא המאיים עליו, אם אתה לא תעמוד בעבודתך, אז הסגן הולך להיות במקומך. בגלל זה חל שדעת, אם הוא זה שיאמר לו, דבר מלך, אז כאילו הוא אומר לו, אתה רואה, עלה בידי, ביד ימיני, לא בידך. ומה יקמי פליגי? מה פה מקור המחלוקת, האם... הסגן והכהן גדול כל אחד מוציא גורל אחד או שהכהן גדול מוציא את שניהם. מר סבר ימינה דסגן עדיף משמאל לידי כהן גדול ובגלל זה עדיף לי שכל אחד יוציא גורל אחד ביד ימין ומר סבר כי הדד ינינו ומאחר והם שווים עדיף לי שזה יעשה על ידי שמאלו של הכהן גדול. זאת אומרת לכאורה הגמרא מגדירה לי שהתנא של המשנה שלנו מסכים עם רבי יהודה משום רבי אליעזר שזה קשר לעשות כך. הוא רק אומר זה שווה, אז ממילא נעשה על ידי הכהן גדול, אבל זה לא בהכרח מה שאני אומר. אומרת הגמרא, ומן היתנא דפליג לייד רבי יהודה, מי יהיה התנא של המשנה שלנו שחולק על רבי יהודה, רבי חנינא סגן הכהנים הוא דתניא. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, למה סגן ממינו? ויש פה גרסאות, רבנו חננאל ורשי מביא גרסה עתיקה, שלמה סגן ממונה, למה סגן ממונה? שאם יערה בו פסול בכהן גדול, נכנס סגן ומשמש תחתיו, זאת אומרת רק אם יערה בו פסול. אבל אם לא קרה כלום לכהן גדול, הסגן לא עושה כלום. ומילא זה השיטה של המשנה שלנו, שהסגן לא עושה כלום. תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין. מכאן באילך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית שהיו תולים בקודש הקודשים, שהיו לוקחים חלק מהצמר שהיו קושרים לשעיר המשתלח, אז היו תולים אותו, וזה היה מלבין. מה? שאלה טובה, הגמרא בהמשך המסכת תתייחס לזה. מה? רש"י לא אומר את זה. רש"י רק אומר שהיו קושרים ראש השעיר המשתלח. במשנה בהמשך כתוב שהיו קושרים חלק על האבן. והמשנה גם אומרת שהיו לוקחים חלק מזה והיו תולים אותו בתוך הבית המקדש, והם היו מסתכלים עליו ורואים שהוא מלבין. כן, זה סימן, כי כתוב מיוחד תייכם כשנים קשה לגלבינו. אומרת הגמרא, מכאן באילך, אחרי ימיו של שמעון הצדיק, פעמים מלבין ופעמים אינו מלבין. והיה נאמר רבי דולק כל הלילה עד שהוא בא לטיף את הנרות בבוקר, למרות שממנו היה מדליק הראשון, בו היה מטיב אחרון. מכאן באילך פעמים דולק פעמים קווה, והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה. האש של המערכה הייתה כל כך חזקה, לא היה צריך ללבותה, חוץ משני גזירי עצים שיש מצווה בתורה להביא בין הארבעים כדי לקיים מצוות עצים. זו הסיבה היחידה שהביאו את שני גזירי עצים, לא כי זה היה נצרך. מכאן ואילך, אחרי ימי שמעון הצדיק, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. זה בימי, אחרי שמעון הצדיק, כל היום היו צריכים בעצם להביא עצים. בימי שמעון הצדיק, נשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית, יש אוכלו בסבא ויש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך, נשתחה מאירה, נשתחה כללה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול או כפול המצרי. הצנועים רואים שהם לא הולכים לקבל הרבה מהלחם הפנים, לא הולכים לקבל משהו מספיע, ממילא מושכים את ידיהם, והגרגרנים נוטלים ואוכלים, ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן, בן הגזלן, עד יום מותו, לא רק אותו היום. זה לקח. רואים שקוראים מישהו בן הגזלן, כי הוא פעם חטף של מישהו אחר, אז לא ירצו לחטוף של אף אחד אחר. אמר רבא בר שילא, נאי קרא, מה המקור בפסוק שבן חמצן, חמצן זה גזלן? כתוב בפסוק, אלוקי פלטני מיד רשע מכף מאבל וחומץ. רבא אמר מהכה, לימדו היטב, דרשו משפט, אשר הוא חמוץ. אנחנו דורשים, אשר הוא חמוץ, ואל תאשרו, הוא חומץ. הקדוש ברוך הוא תומם מהם לטפל, לעזור בחמוץ, באחד שנגזל ולא בחומץ. מה? כן, אז אם תסתכל, כמדומן שברבן חנן באמת הגרסה היא עם סמך בכלל. כן, לשון חמאס. אומרת הגמרא, אני לא יודע פה אם שינו צורת הדף של רבן חנן, לא יודע איפה זה. אומרת הגמרא, תן רבנן, אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, כן, הוא אמר לעצמו. אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לפנים, ונכנס עמי ויצא עמי. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. ובאמת ככה היה, אחר הרגל, מיד אחרי סוכות, חלה שבעת ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. אחרי שהוא נפטר, הם לא הרגישו שהם כדאי, הם על המדרגה, לברך ברכת כהנים בשם. יש איזה תוספות בסוטה, אתם יכולים לראות רבי עקיבא איגר ברשי מפנה לזה. עכשיו, מי זה הזקן הזה שנכנס איתו? אז הירושלמי, רבן חנן מצטט ירושלמי שמקשה, הרי כתוב שאפילו מלאכים לא, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואל, שאפילו המלאכים לא נכנסים לאוהל מועד. הירושלמי אומר, זה היה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. תנו רבנן, 40 שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין. זאת אומרת, סמוך לחורבן כבר לא היה גורל לבימין ולא היה לשון שזורית מלבין בכלל, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. כמדומני שיוסיפוס פלביוס גם כן מזכיר כזה דבר, שהדלתות נפתחו מעליהן. במקום לעמוד סגורים, זה כאילו היה בעיה בדלת, כל זמן היא נפתחת. זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאויבים ייכנסו כבר. עד שגר בן רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו, היכל, היכל, מפני מה אתה מביא את עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד לחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו. הרי הנביא בזכריה אומר, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. אז זה שאתה פותח את הדלתות, זה סימן שאתה כבר מזמין את האויבים לבוא לחלות את בית המקדש. אמר ביצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון? למה בית המקדש פתח לבנון דלתיך? למה הוא נקרא לבנון? שמלבין הבנותיהן של ישראל. אמר בזוטה בר טוביה, למה נקרא שמו יער? תכתיב בית יער הלבנון, לומר לך מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. וזו גמרא שראינו קודם כבר, דאמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב. הוא נטע כל מיני עצים עשויים מזהב, והעצים האלה, בחוכמה של שלמה הוא ידע לעשות, שהיו מוצאים פירות בזמניהם, היו יוצאים פירות מזהב. וכיוון שרוח מנשב בהן, היו נושרים פירותיהן שנאמר, ירעש כלבנון פריו, ויציץ ומאיר כעשב הארץ. ומהן הייתה פרנסה לכהונה, וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו אותם עצים ששלמה עשה מזהב, פתאום הם התייבשו, שנאמר, ופרח לבנון ומלל, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. עוד יהיה זמן שנזכה, כן שיהיה לנו כאלה עצי זהב, שנאמר, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנין, כבוד הלבנון ניתן לה. טוב, סגרנו את הגדה הזו. הלאה, הגדה החדשה. אמרנו שהוא נתנן על שני הסעירים. הוא היה נותן את שני הגורלות, לשם לעזאזל על שני הסעירים. תנו רבנן, 10 פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום. ג' בבידוי ראשון, רשי, 3 בבידוי ראשון של פר. מה הוא היה אומר? אנא השם חטאתי, אנא השם כפר, ואז הוא היה אומר, ככתוב תורתך, לפני השם תתארו. חזרה לברייתא, ו3 בבידוי שני, ו3 בסעיר משתלח, ו1 בגורלות. כשהוא היה אומר לשם חטאת או לשם, הוא היה אומר עם השם המפורש, וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו. ולרב שוורץ יש מהלך שלם למה דווקא ביריחו. אמר רבא בר בר חנה, מירושלים ליריחו 10 פרסאות, בציר דלתות היכל נשמע ב8 תחומי שבת. כזה מרחק היו שומעים את הציר של דלתות היכל. ויש פה תוספות מעניין שדן, שכתוב במסכת תמיד, שהיו בכלל שומעים את שער הגדול ביריחו, זאת אומרת 10 פרסאות, לא רק 8. זה הוא דן שאולי הצירים רק היו נשמעים 8, אבל השער היה נשמע ביריחו, או שמתוך 8 היו מרגישים את כל צירי הדלתות, אבל מיריחו רק היו שומעים את הקול עברה, ומי שלא ידע מה זה לא היה שם לב. וכך הוא פירש גם כן בפרק הראשון, מה שראינו את גביני חרוז שהיה מכריז לכהנים, וזה היה נשמע עד יריחו. חזרה לסוגיה שלנו. עזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח הקטורת, קלה שבירושלים אינה צריכה להתגשת מריח קטורת. הקלות דרכן נעשים בוסם, רשי אומר, אני לא יודע אם בימינו זה ככה, אבל בירושלים הן לא צריכות, כי אי אפשר להריח שום דבר מהכוח של הריח של הקטורת. אמר רבי, יש פה כל מיני גרסאות, אמר רבי, מה זה התת פה? לא יודע. אמר נקרא מה שכתוב בגמרא, יש רבי אליעזר בן דגלי או רבי יוסי בן דגלי. העיזים היו לאבא בערי מחמר, וגם פה יש כל מיני גרסאות, בערי מחבר או במדבר, ארץ יעזר, בסדר. והיו מתעשות מריח הקטורת. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כוחה, סך לי זקן אחד. פעם אחת הלכתי לשילו, והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. זאת אומרת, הריח נספג עד כדי ששנים אחר כך עדיין אפשר להריח את ריח הקטורת. ובזה סגרנו את הגדתא, עכשיו אנחנו מתחילים... שילו נחרבה, אבל עדיין היו שם כנראה קטלים שהיה אפשר להריח בהם את הקטורת. אנחנו עכשיו מטרילים מחלוקת רבי ינאי ורבי יוחנן. ורבי ינאי היה רבו של רבי יוחנן. המחלוקת הזאת תהיה איתנו עד סוף הלימוד היום. זה בעצם יהיה עיקר עיסוקנו עד ממלף עמוד א' בסוף הסוגיה. ובשביל זה אני ממליץ שיהיה לכם דף ועט. זה פשוט יותר קל לעקוב אחרי השיטות. בסדר? עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת לפני רבי יוחנן ורבי ינאי, אני מקווה שאנחנו נספיק בזמן שאתה תצא, נראה. אני מבין, נראה, יהיה השם בעזרנו. יש לנו מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. כתוב בתורה לשון חוק על חוקת עולם לדורותיכם, על המעשה יום כיפור שהוא בקודש הקודשים. ורבי נחמיה סובר שזה כולל גם כן מה שנעשה בבגדי לבן מחוץ לקודש הקודשים. רבי יהודה אומר לא, זה רק הולך על מה שנעשה בקודש הקודשים. זה מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. עכשיו אנחנו הגורלות הם חלק, הם כאילו מקדמה למה שהולך להיעשות בתוך הקודש הקודשים. הגורלות זה אחד מהם יהיה לשם, אחד מהסעירים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך הקלפי, מה שאנחנו קוראים אולי לעשיית הגורל עצמו, זה מעכבת. הנחה על גבי הסעירים אינה מעכבת. רבי יוחנן אמר, אף עלייה אינה מעכבת. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, שום דבר לא מעכב את העבודה, לפי רבי ינאי, הגורל עצמו מעכב. זה שאתה מושך את הגורל מהקלפי, זה מעכב. אליבד רבי יהודה, אדם הדברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, לא מעקבה, לשיטת רבי יהודה, שהוא אומר שהרי המילה חוקה היא לא באה לעכב על מעשים שמחוץ לקודש הקודשים, אז כולי על מה לא פליגית ולא מעקבה. אז לא לגבי זה רבי ינאי דיבר כשהוא אמר שהגורל מעכב, הרי הגורל נעשה מחוץ לקודש הקודשים. כי פליגי אליבד רבי נחמיה, רבי נחמיה שאומר שהמילה חוקה גורמת שגם המעשים שמחוץ לקודש קודשים יהיו לעיכובה. אז בשיטתו מנדה אמר מעכבה, לפי רבי ינאי שהגורל עצמו מעכב, אז הוא אומר רבי נחמיה כפשט. ומנדה אמר לא מעכבה, לפי רבי יוחנן, אני מילי עבודה, הגרלה לב עבודה היא. אז הפשט הראשון הוא כולם מסכימים שלפי רבי יהודה זה לא מעכב. כל השאלה היא לפי רבי נחמיה. מחלוקת בשיטת רבי נחמיה, כשרבי נחמיה אומר שמה שנעשה מבחוץ מעכב, האם זה כולל את ההגרלה. כן? זה הפשט הראשון. איקא דאמרי, יש פשט שני. אליבד רבי נחמיה, דאמר מעכבה, כולי עלמא לא פליגי דמעכבה. בעצם בשיטת רבי נחמיה, ודאי שהגורל מעכב. כי פליגי אליבד רבי יהודה. מאן דאמר לא מעכבה, כרבי יהודה. מאן דאמר מעכבה, שני הכא, דתנא ביקרא. ולפי רבי ינאי, למה פה רבי יהודה אומר שהגורל כן מעכב? הרי כל העבודות לא מעכבות, אז למה שהגורל יעכב? כי הפסוק שנה, הפסוק פעמיים מזכיר את זה. הפסוק אומר אשר עלה עליו, והשעיר כתוב והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני השם. אז הפעמיים כתוב אשר עלה, ללמד אותי שהדין אשר עלה הוא לעיכובה, שהגורל הוא לעיכובה. זאת אומרת, לפי השיטה הראשונה, מה?
כי יש כאלה בקודשים שכל מה שחוזר פעמיים זה לעיכובה.
למה רק בקודשים? לא ידוע לי שזה רק בקודשים. לא ידעתי. אולי? אני לא מכיר. אולי? זה לא אומר שאתה טועה. פחות שאני טועה.
לא,
כי
זה בעצם שלך זה הרחבה עם
השנה. אז יש לנו שני שיטות פה. שתי שיטות, נכון? האם אני אומר רק לפי רבי נחמיה, לפי השיטה הראשונה כל הדיון הוא בשיטת רבי נחמיה, לפי רבי יהודה זה ודאי לא מעכב, ובשיטת רבי נחמיה לפי רבי יוחנן זה עדיין לא מעכב, ולפי כי זה הרי זה לא עבודה, ורק לפי רבי ינאי, לפי רבי נחמיה זה מעכב. לפי השיטה השנייה, לכולי אלמה זה מעכב ברבי נחמיה, ואפילו לפי רבי יהודה יכול להיות שזה מעכב. רבי ינאי טוען שגם רבי יהודה אומר שזה מעכב הגורל, רק לפי רבי יוחנן זה לא מעכב. רבי יוחנן בשיטת רבי יהודה. אתם רוצים לרשום את זה רבותיי? עכשיו כל הסוגיה תהיה לפי כאילו סביב זה, להוכיח לכאן או לכאן. זאת אומרת, לפי השיטה הראשונה, לפי רבי יוחנן, אין מי שאומר שהגרלה מעכבת. זה הנקודה החשובה. ולפי השיטה השנייה, לפי רבי ינאי, אין מי שאומר שהגרלה לא מעכבת. זה היוצא מתוך דברינו החשוב פה. כי אנחנו ננסה להוכיח... המהלך של ההוכחות יהיה סביב הנקודה הזו. אם לפי רבי יוחנן, לפי השיטה הראשונה, אין מי שאומר שהגרלה מעכבת, אם אני רק אביא איזושהי ברייתא שמראה שהגרלה מעכבת, אז זהו, הוכחתי נגד רבי יוחנן. לפי השיטה השנייה, לפי רבי ינאי, אין מי שאומר שהגרלה לא מעכבת. אם אני אצליח להביא ברייתא שאומרת שהגרלה לא מעכבת, הוכחתי נגד רבי ינאי. אמרו לי מתי להתקדם. בלי לחץ, אבל אני מוכן ומחכה. איפה אתה? לפי הלשון הראשון שוב. אני מתחיל, כשאני רושם את הסיכום, רבי יהודה אומר לא מעכב, רבי נחמן אומר מעכב. ואז, על זה אני כותב... זה כל המעשים שנעשים בבגדי לבן מחוץ לקודש. זה המחלוקת ביניהם. יש מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה באופן כללי. כל העבודות בבגדי לבן מחוץ לקודש הקודשים. רבי יהודה אומר לא מעכבות, רבי נחמיה אומר מעכבות. ועל זה יש לנו את רבי ינאי. לפי השיטה הראשונה... לפי השיטה הראשונה... כל המחלוקת היא בשיטת רבי נחמן. שהחידוש הוא, רבי נחמיה, סליחה, שהחידוש הוא שרבי יוחנן אומר שהגורל לא מעכב. כן. ולפי השיטה השנייה, החידוש הוא בשיטת רבי יהודה, שרבי ינאי אומר שגם רבי יהודה מודה שהגורל מעכב. זה בעצם עיקר המחלוקת פה. לפי השיטה הראשונה, רבי יוחנן אומר לנו, יש יוצא מן הכלל בשיטת רבי נחמיה. ולפי השיטה השנייה, רבי ינאי אומר לי שיש יוצא מן הכלל בשיטת רבי יהודה. תאמרו לי כשאתם מוכנים. אל תלחץ. אתה בעיק אדם הראשון או השני?
בשני,
החידוש הוא שאפילו רבי יהודה שאומר בכללית עבודת חוץ בבגדי לבן לא מעכבת, רבי ינאי אומר שהוא אומר שהגורל כן מעכב. למה? כי התורה הדגישה את הגורל פעמיים כתוב אשר עלה. זאת אומרת, לפי היקא דאמרי הראשון, לפי רבי יוחנן, אין מי שסובר שהגורל מעכב. לפי איקא דאמי השני, לפי רבי ינאי, אין מי שסובר שהגורל לא מעכב. שיש מי שסובר או זה או זה, נכון? יפה, זה הכל, זה עיקר המהלך עכשיו.
בתר לסבילה שאף אחד לא אומר, לא אומר הפוך, אז הוא אומר, אם לא אמרו הפוך, סימן שזה כך, אמרו הפוך, סימן שזה כך.
בוא נראה, מי טיבי. כתוב בברייתא מצווה להגריל, ואם לא הגריל כשר. זאת אומרת, לפי הברייתא, בדיעבד, הגרלה לא מעכבת. אז זה יהיה הוכחה נגד רבי ינאי באיקא דאמרי השני. נכון? כי הרי לפי רבי ינאי באיקא דאמרי השני, אין מי שסובר שהגורל לא מעכב. גם רבי יהודה אומר שהגורל מעכב. כי הרי השנה עליו הכתוב. אז זה מה שהגמרא אומרת. ביש למלאך לישנא דאמרי תליב דרבי יהודה כוליאמה לא פליגי דלא מעכבה. אז המאני רבי יהודה. אלא להך לישנא לפי הלישנא השנייה. דאמרי פליגי, שאתה אומר שהמחלוקת רבי ינאי ורבי יוחנן היא דווקא בשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי רבי ינאי, אין מי שסובר שהגורל לא מעכב. אז בישמה למד אמר לא מעכבה, לפי רבי יוחנן שאומר שרבי יהודה אומר שהגורל לא מעכב, המאני רבי יהודה היא. בסדר, לפי איקא דאמרי השני רבי יוחנן מסתדר. אלא למד אמר מעכבה, אבל לפי איקא דאמרי השני שרבי ינאי סובר שגם רבי יהודה אומר שהגורל מעכב, המאני. אז מי התנא של המשנה שאומר שהגורל לא מעכב? אומרת הגמרא, בסדר, נשנה את הגרסה בברייתא. וכל השינויים האלה בסוף, אתם תראו, סוף הסוגיה במ"א עמוד א', זה טיוב דדמן דאמר הגרלה לא מעכבה. אבל, אוקיי, דמן דאמר מעכבה, אומרת הגמרא, תמי מצווה להניח. ההנחה, כולם מסכימים, היא לא מעכבת. נכון? גם רבי ינאי הסכים שההנחה לא מעכבת. כל המחלוקת שלהם הייתה בגורל עצמו, עליית הגורל. אז בוא נאמר שהברייתא עסוקה בהנחת הגורל. לא מצווה להגריל, אלא מצווה להניח את הגורל. תשמע, ברייתא שנייה. מצווה להגריל ולהתוודות. לא הגריל ולא התוודה, כשר. תנא קמא אומר שההגרלה והווידוי הם לא מעכבים. מצווה לכתחילה, אבל לא לעיכובה. אז שוב, יש לנו אותו דבר. אז מה תענה לי? וכי תמה החינמי להניח, אתה תיתן לי אותה תשובה, שהברייתא דנה שאומרת מצווה להגריל, הכוונה היא מצווה להניח את הגורל, וזה לא מעכב. עם הסיפה, הרי יש חולק בברייתא הזו. רבי שמעון אומר, לא הגריל כשר, לא התוודה פסול. רבי שמעון אומר, אני מסכים עם תנא קמא לגבי הגרלה, אבל אני חולק בווידוי. תנא קמא אמר שהגרלה לא מעכבת בדיעבד, וגם הבידוי לא מעכב בדיעבד. רבי שמעון אומר, לא נכון, הגרלה לא מעכבת בדיעבד, אבל הבידוי כן. עד כה אנחנו יחד? עכשיו, מה אתה תאמר לי? שגם ברבי שמעון, מה היא לא הגריל? היא לאמא לא הניח? מה תאמר לי? שגם רבי שמעון בא להסכים עם תנא קמא, ואנחנו נאמר את אותו קימתא שהכוונה שלא הגריל, זה לא הניח את הגורל? מה יצא מזה? מחלד רבי שמעון סבר, הגרלה מעכבה. מה אתה רוצה לומר לי? לפי השיטה הזו של רבי ינאי באיקא דאמרי השני, רבי שמעון סובר שהגרלה כן מעכבת, רק הנחת הגורל לא מעכבת. והתניא, מת אחד מהן, אחד מהשעירים מת. אז מביא חברו שלו בהגרלה דברי רבי שמעון. איך אתה מצרף עוד אחד בלי הגרלה? אם אתה אומר לי בשיטת רבי שמעון שהגרלה מעכבת, רק הנחת הגורל לא מעכבת, שזה הפשט בברייתא, אז איך זה שיש לנו ברייתא אחרת שבה רבי שמעון אומר שאם אחד מת, מספיק שתשלים, תביא אחר. אתה לא צריך לעשות הגרלה השנייה. אומרת הגמרא, בסדר. אנחנו צדקנו כשהגדרנו בתנא קמא שמצווה להגריל, הכוונה היא להניח את הגורל, שזה מה שלא מעכב. אבל רבי שמעון לא ידע מה כאמרי רבנן. רבי שמעון הסתפק. אתה צודק, רבי שמעון אומר שהגרלה עצמה לא מעכבת. יש כזו שיטה, בסדר. אנחנו דנו ברבי יהודה ורבי נחמיה, רבי שמעון סובר שהגרלה לא מעכבת. בסדר. אבל הוא לא ידע אם כשתנא קמא אמר מצווה להגריל, הכוונה הייתה שההגרלה, מדובר פה על ההגרלה שהיא לא מעכבת, ואז הוא מסכים איתם. או כמו שאנחנו מפרשים, הם אמרו שהנחת הגורל לא מעכבת, אבל ההגרלה עצמה כן מעכבת, ואז הוא חולק עליהם בנקודה הזו, והחיקה אמר לו. וזה בעצם מה שרבי שמעון עונה להם. למה רבי שמעון הרי חוזר על מה שהם אמרו? שהוא אומר לא הגריל כשר. נכון? זה קצת תמוע. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם ככה. היא הגרלה, הגרלה ממש. אם כשאתם אמרתם שלא הגריל כשר, הכוונה שלכם הייתה על עצם ההגרלה. היא הגרלה, הגרלה ממש. כאמריתו, פליגנה עלייך ובחד. אז אני רק חולק עליכם בנקודה שאתם אומרים שהבידוי לא מעכב. אני אומר, הבידוי כן מעכב. נכון? זה היה הדין השני בברייתא. היא הגרלה דקאמריתו, היינו הנחה, אבל אם כשאתם אמרתם ברי שהמצווה להגריל, אבל לא הגריל כשר, אתם רק התכוונתם שההנחה לא מעכבת, אבל ההגרלה כן מעכבת, אז אני לא מסכים איתכם. גם ההגרלה לא מעכבת, ופליג נעלייך וביטרתי, אני חולק עליכם בשתי הנקודות, שאני סבור שגם ההגרלה לא מעכבת. עכשיו, בהצלחה, רוצה אתכם לשלום. תשמע. עכשיו, לפי רש"י, צריך להכניס פה את כל הסוגיה בתחתית עמוד, ואז דו לטעמיו. אנחנו נלמד זה כסדר, אבל בעצם לפי רש"י יוצא שואז דו לטעמיו, טוב, נדלג, נלמד כמו רש"י, כמו שהבח מביא, ואז דו לטעמיו. שהמחלוקת רבי שמעון ותנא קמא בנוגע לוידוי, כן, בשורה האחרונה בעמוד. המחלוקת רבי שמעון ותנא קמא, האם הוידוי מעכב או לא, היא לשיטתם. כן, עכשיו אנחנו, ברגע שהבאנו את הברייתא, אז נעסוק קצת בוידוי. רש"י מביא שיש מי שרוצה לפרש אחרת, אבל זה לא מסתדר. זה הפשט. ואזדו לטעמיו. רבי שמעון ותנא קמא הם לשיטתם. דתניא. כתוב, השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעומד חי לפני השם לכפר עליו. זאת אומרת, הפסוק בא לומר לנו, יש חיוב שהוא יהיה חי, ואם הוא מת אתה חייב להביא אחר, כי אתה לא יכול לעשות את המתן דמים של השעיר שהוא לשם, אלא אם כן השעיר לעזאזל עדיין חי. אם הוא מת אחרי המתן דמים של השעיר לשם, אז בסדר, זה לא מעסיק אותנו. אבל יעומד חי, הפסוק בא להדגיש לנו שהוא חייב להיות חי. עוד רגע גם תסביר למה כתוב פה יעומד חי לפני השם לכפר עליו. עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי? עד שעד מתן דמו של חברו, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, לכפר עליו הכוונה היא עד שעד מתן דמים. הוא צריך להיות חי עד שעד מתן דמים. אסיר לעזאזל, אסור לו למות לפני מתן דמים של לשם. רבי שמעון אומר, עד שעד וידוי דברים. לכפר הכוונה היא הוידוי. במאי כמפליגי כדתניא. לכפר עליו. בכפרת דמים הכתוב מדבר, וכן הוא אומר בחילה מכפר את הקודש, הוא מזה את הדם על הקודש. מה להלן בכפרת דמים? אף כאן מכפרת דמים, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לכפר עליו, בכפרת דברים הכתוב מדבר. הפשט בפסוק לכפר עליו, זה בגלל כפרת דברים, זה מה כתוב בפסוק לכפר עליו, שהוא אומר את הוידוי. זה מה שכתוב בפסוק עצמו. כן. כן. עכשיו חוזרים לסוגיה הקודמת. אז סגרנו, רק דיברנו פה, מה פה המחלוקת, האם הוידוי מעכב או לא. אמרנו שלפי רבי שמעון הוידוי מעכב, זה כפי שהסברנו עכשיו, שלפי רבי שמעון לכפר עליו, זה עיקר הכפרה, הוידוי. זה למה שרבי שמעון סובר שהוידוי מעכב. ואילו תנא קמא אומר שהוידוי לא מעכב. חזרה לסוגיה שלנו. אנחנו חוזרים לאלף בהגעת הבח, תשמע. כדי להבין את הברייתא הזו, כדאי לראות את הרש"י. רש"י עושה לנו סדר, אולי כדאי לרשום, בעבודת הפר והשעיר של יום הכיפורים. רש"י אומר ככה. וסדר עבודתם, אתה רואה השורה הצרה האחרונה ברש"י, וסדר עבודתן, עבודותיהן ככי בפרשה. בתחילה מתוודה על הפר וידוי ראשון, קודם הוא מתוודה עליו ועל בני ביתו, הוא אשתו, כן? אז וידוי ראשון על הפר, אחר כך מגריל על השעיר, אחר כך מתוודה על הפר וידוי שני על כל בני אהרון, ואז הוא עושה את כל מעשי הפר בעצם. שחתו, מכניס כף ומחתה לקודש הקודשים, נותן תקטורת על האש, נותן מדם הפר על הכפורת, כן, הוא מזה מדם הפר על הכפורת, ורק אחר כך הוא יוצא ושוחט את השעיר שהוא לשם, ונותן ממנו על הכפורת. ואחר כך הוא נותן מדם הפר על הפרוכת, הוא יוצא עם דם הפר ומזה על הפרוכת, ואחר כך הוא מזה מדם השעיר על הפרוכת, ואחר כך הוא מערב את הדמים ונותן על מזבח הפנימי. הוא מזה מדם השעיר על הכפורת.
מי הלכה ששוחט אותו?
כן, הוא שוחט, מקבל מדם השעיר, נכנס, ומזה מדמו על הכפורת.
מתי הוא עושה עם הפר?
הוא עשה את הפר קודם על הכפורת. אחרי הוא עושה... אוקיי, שוב, נעשה את זה בלי רעשי רגע. וידוי פר, גורל סעיר, סעירים. וידוי שני על פר, שוחט פר, מכניס, כף, מחתה, ומזה מדם הפר על הכפורת. אחרי הזה הראשונה שדם הפר שיהיה על הכפורת, יוצא ושוחט סעיר, ואז מזה מדמו על הכפורת. עכשיו הוא חוזר ולוקח את דם הפר, ומזה מדמו על הפרוכת. ואז הוא לוקח את דם הסעיר. ואז הוא לוקח את דם הסעיר ומזה מדמו על הפרוכת. ואז הוא מערב את שני הדמים ושם אותם, הוא מזה מהם על המזבח הפנימי, על המזבח הזהב, מזבח הקטורת. אז זה סדר העבודה של בעצם הפר והסעיר של יום הכיפורים. הפר הוא של הכהנים, והוא מחפר לכהנים על מה שהסעיר הוא מחפר לכל עם ישראל. אומרת הברייתא, תשמע, פר מעכב את הסעיר. אם הוא מנסה לעשות את הסעיר לפני הפר, הפר מעכב. אם הוא ישחוט את הסעיר לפני הפר, זה לא טוב. אם הוא יזה מדם הסעיר לפני הפר, זה לא טוב. הפר מעכב. לא, אתה לא יכול לעשות מעשה הפר לפני הסעיר. מעשה הסעיר לפני הפר. יש סדר שכתוב בתורה. אם אתה משנה מהסדר הזה להקדים משהו בסעיר לפני הפר, זה לא קשר. הפר מעכב. בסעיר אין מעכב את הפר במתנות שבפנים. אבל אם הוא יעשה מעשה הפר לפני הסעיר, הסעיר לא מעכב ביחס למתנות פנים.
אם הוא יעשה את הפר בכפורת ואז בפרוכת ואז...
או, יפה מאוד, יפה. אבל אמרנו במתנות שבפנים.
אז בפנים, לא?
לא, הוא מעשה כפורת של פר קודם בפנים. עכשיו בעצם כל מעשה הפר, הוא כן עושה קודם פר בפנים. זה סדר העבודה, תסתכל על הסדר שרשמנו.
אם הוא עושה גם בכפורת וגם בפרוכת...
הפרוכת זה לא פנים, פרוכת זה חוץ, הוא יוצא מהקודש הקודשים לעזות על הפרוכת. פנים הכוונה פה זה הקודש הקודשים. עכשיו זה דבר שלא כל כך מובן. כי הרי כל מעשי הפר קודמים למעשי הסעיר. הדבר היחיד שאתה עושה עם הסעירים לפני הפר זה הגרלה. חוץ מזה, אתה שוחט את הפר ומזה אותו בקודש הקודשים, ורק אחר כך הולך לשחוט את הסעיר. אז מה שייך לומר שהסעיר לא מעכב את הפר?
אין איפה.
אלא אם כן, אתה תחשיב את ההגרלה כעבודה. אז זה מה שאנחנו רוצים להוכיח מפה, שהגרלה היא עבודה והיא מעכבת. ואז זה יהיה הוכחה נגד מי שאומר שאין כזו שיטה שאומרת שהיא מעכבת. זה הכיוון שאנחנו הולכים עכשיו. ביש למה פר מעכב את הסעיר... תאמר לי כשאתה מוכן. בישלם הפר מעכב את הסעיר. הפשטו די אקדמי לסעיר מקמי פר לא עבד בלו כלום. בסדר? השחיטה של הפר צריכה להיות לפני הסעיר, הזריקת דם של הפר קודם לזריקת דם של הסעיר. אם אתה מקדים את הסעיר, הפר מעכב והוא לא עשה כלום. זה לא נחשב עבודה. אלא סעיר אין מעכב את הפר, מה אם יהיו? מה זאת אומרת אם הסעיר לא מעכב אם הוא יעשה את הפר קודם? הרי כל מעשה הפר קודמים למעשה הסעיר. אילמה די יקדים מתנות לפר בהיכל, מקמי מתנות לסעיר בפנים, כמו שאתה רצית לומר, פשט... חוקה כתיב בהו. לגבי זה, החוקה כתיב בהו, אפילו רבי יהודה מודה שזה כן מעכב. איך אתה יכול לומר לי שזה לא מעכב? אנחנו אמרנו שכל מעשה לבן, לא כמו שאני עניתי לך, טעיתי, סליחה. הטענה נגד זה, זה בגלל שהרי כל המחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, זה במעשים שבחוץ בבגדי לבן. מעשים שבפנים כולם מסכימים שהם מעכבים. אז אתה לא יכול לומר לי שהסעיר לא מעכב את הפער. איך זה יכול להיות שזה לא מעכב את הפער? זה הרי עבודת פנים ולכולי על מה כתוב על זה חוקה וזה מעכב. אלא לאו, אז מה אתה צריך לומר? איך שייך שהוא הקדים משהו ממעשה הפער למעשה הסעיר? צריך לומר, דהקדים מתנות לפער בפנים מקמי הגרלה. צריך לומר שמדובר שהוא עשה את מה, את בעצם הוא שחט וזרק את דמו של הפר לפני ההגרלה של הסעירים.
אתה שמע, זה כאילו צריך להסתדר בשניהם?
זה מה שאנחנו מנסים לעשות. ומדסידרה לא מעקבה, יקרא הגרלה, נמי לא מעקבה. אם הסדר לא מעכב, אז כנראה שזה לא עבודה. כנראה שהגרלה עצמה היא לא עבודה והיא לא מעכבת. זה צריך להיות פשט. איך יכול להיות שאני יכול לעשות את מעשה הפר לפני המעשה הסעיר, וזה לא לעיכובה? למה? כנראה כי זה באמת לא מעכב, זה לא עבודה. וזה הוכחה נגד השיטה השנייה בשיטת רבי ינאי. רבי ינאי, לפי איקא דמי השני, אומר שאפילו רבי יהודה מודה שהגרלה מעכבת. ואילו פה בברייתא אנחנו רואים שיש שיטה שאומרת שהגרלה לא מעכבת. הראיה, אם אתה מקדים מעשה הפר להגרלה, זה לא מעכב. הסעיר לא מעכב את הפר. אנחנו מבינים שהכוונה היא שהגרלת הסעיר לא מעכבת את מתן דמים של הפר. זאת אומרת שההגרלה היא לא כל כך רצינית. אומרת הגמרא, לא. אנחנו נאמר פשט אחר פה. דאקדים מתנות דפר במזבח, מקמי מתנות תסעיר בהיכל. הפשט פה הוא שה... מה? דקדים מתנות דפר במזבח, במזבח הפנימי. נכון.
צריך הרבה.
כן.
כאילו הוא עושה את זה לפני שהוא מזה בפרוכת את דם הסעיר, אז הוא מהרבה ומזה במזבח.
כן.
אז מאיזה דם הוא לוקח אחר זה?
כנראה שנשאר לו קצת דם, גם לעזות. שוב, צריך לומר, דאקדים מתנות דפר במזבח, מקמים מתנות דסעיר בהיכל. אומר רשי, דאקדים מתנות דפר על מזבח הפנימי, כדכתיב לקח מדם הפר ומדם הסעיר, והיה לו לאחות גמר מתנות הפרוכת. בעצם הוא היה צריך לחכות עד שהוא מסיים את הזעת הפר על הפרוכת, והזעת הסעיר על הפרוכת, והוא לא, הוא קודם הזה... על המזבח הפנימי. ורבי יהודה אמר, דברים נעשים בבגדי לבן בחוץ, לא מעקבי. ואז יצא שזה שיטת רבי יהודה. במתנות שבפנים קטני, איך אתה יכול לומר שזה הפשט במשנה? הרי כתוב בברייתא שזה מתנות שבפנים, ופה אתה אומר לי שזה על המזבח החיצון. כן? אומרת הגמרא, אלא המני רבי שמעוני, דאמר הגרלה לא מעקבה. בסדר, אתה צודק. בעצם זה לא מסתדר, לא לפי רבי נחמיה, ולא לפי רבי יהודה. לפי הפשט השני, לפי רבי ינאי, כולם מודים שזה מעכב, אבל הרי כבר הבאנו לך ברייתא שרבי שמעון סובר שהגרלה לא מעכבת, שהוא חולק על רבי יהודה ורבי נחמיה. אז אין בעיה, ברייתא הזאת תהיה שיטת רבי שמעון. כן, אנחנו אומרים בסדר, אז נתקנו, אין לנו דרך לצאת מזה. צריך לומר שבאמת הפשט בברייתא הוא שהוא הקדים את מעשה הפר להגרלה, זאת אומרת ההגרלה לא חשובה, כנראה שהיא לא מעכבת. אז אנחנו אומרים אוקיי, בסדר, איך זה מסתדר לי? כי זה הכל יהיה שיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא, ואי בית אימא לעולם רבי יהודאי, תנאי דבסידרא לא מעכבה, הגרלה מי המעכבה? הגרלה היא מעכבת. לא כתוב חוקה, אבל כן כתוב את אותו דבר פעמיים. אז הסדר לא מעכב, לא כתוב בזה חוקה. אבל עצם הגרלה כן מעכבת. וכך אפשר לתרץ לפי האי קדם השני, מה שרבי ינאי אומר שלפי רבי יהודה הגרלה מעכבת, בסדר. אבל לאו דווקא באותו סדר. בסדר? והיא בית אימא משם? לעולם רבי יהודה, הברייתא היא רבי יהודה. אי לפי הברייתא, אם הוא שינה את הסדר והקדים את מעשה הפר להגרלה, זה לא מעכב. ולפי אי קדם השני, לפי רבי ינאי, אין מי שסובר שזה לא מעכב. אתה צודק. רבי יהודה אומר, המעשה מעכב, אבל הסדר לא מעכב. הברייתא אומר לי, אם הוא שינה את הסדר, זה לא לעיכובה. אנחנו אמרנו, אם זה לא לעיכובה, אז כנראה שהגרלה לא עבודה, היא לא חשובה, הרי היא לא מעכבת. תשובה, לא נכון. ההנחה הזו היא לא נכונה. יכול להיות שהסדר לא מעכב, אבל ההגרלה כן מעכבת, כי הרי הפסוק הדגיש אותה פעמיים.
הסדר לא מעכב בכלל?
לא, הסדר פה, מה שכתוב פה, שאם הוא הקדים את הפר לסעיר, זה לא מעכב. הכוונה היא, כמו שהבנו מההתחלה, שאם מוקדים מעשה הפר להגרלה של הסעירים,
כן, זה לא מעקד. איפה הגרלה נכנסת זה לא מעקד.
נכון, אבל עצם ההגרלה כן מעקד. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו מדברים חזרה לעמוד בית, איפה שהיינו. תשמה, שאלו תלמידיו את רבי עקיבא, עלה בשמאל, בוא נאמר הגורל השם עלה ביד שמאל, מה הוא שיחזיר לימין? הוא רוצה להחליף, האם הוא יכול? אמר להן, אל תיתנו מקום לצדוקים לרדות. ופה זה סנסורה, צריך להיות בעצם, אל תיתנו מקום למינים לתלמידי ישו הנוצרי, שהם יבואו ויאמרו, אתם רואים, אתם עושים מה שאתם רוצים עם התורה גם כן. אז כן, ככה הסנסורה שינתה את זה. יש לי פה הערה, שבלרדות אז רש"י מסביר, שהכוונה היא, אל תיתנו להם מקום לומר שאתם עושים מה שאתם רוצים בתורה במילא. אז אנחנו, מה אנחנו מבינים בעצם מדברי רבי עקיבא? שמעיקר הדין אפשר להחליף את הגורל ליד ימין. רק כדי לא לתת להם פתחון פה. אז אומרת הגמרא, תאימה, דל תיתנו מקום לצדוקים לרדות. הלאה, ואחי מאדרינן, אתה יכול בעצם להחליף. והאמרי את הגרלה מעקבה, ואם הגרלה מעקבת, וכיוון דקבעת שמאל, איך היא מאדרינן, איך אתה יכול להחליף? הרי אם, כמו רבי ינאי, שלכולי על מה הגרלה מעקבת, אז מה? עכשיו, תוספות פה דן, למה הגמרא לא יכלה לומר שרבי עקיבא הוא כרבי שמעון? התשובה היא כי רבי שמעון, רבי יהודה ורבי נחמיה הם כולם תלמידיו של רבי עקיבא. אז לא רצינו להעמיד את רבי עקיבא דווקא כשיטת רבי שמעון.
רוצים, כי אחרת האחרים לא מובן.
או, הם כולם תלמידיו. הוא גם התנא הכי חזק, רבי עקיבא. זה, אז אנחנו רוצים כן, לשמור אותו לכולם. יפה. אמר רבא, הכי כאמרי על... הטענה של התלמידים לא הייתה בוא נחליף ידיים, אלא עלה הגורל בשמאל, מהו שיחזירו לו ולסעירו לימין. האם הם יכולים לקחת את הסעיר, להזיז אותו לצד ימין, יחד עם הגורל? הסעיר הזה שהוא בשמאלו, הוא הסעיר להשם. אין בעיה. אבל כדי שזה יראה יותר טוב, בוא נסובב את הסעירים, נחליף את הסעיר של שמאל לימין, ונחליף את הגורלות לימין.
הוא כבר
יניח
אותם עליהם, ואז מסתובבים
איתם? ככה, איכשהו, אני לא יודע אם לפני הנחה, אחרי הנחה.
לא, מה זאת אומרת, אז לפני...
אתה מסובב את הסירים, אתה מחליף את הסירים, מחליף את הגורלות.
אוקיי.
אומרת הגמרא...
ואז כאילו, אחרי זה
מגביה? לא יודע אם הטענה הייתה לפני הגבעה, לפני נתינה עליו, או לא יודע.
כי אחרת מה הרעיון? הרי זה כדי שיגביה, ואז יראו כאילו...
בכלל מה הרעיון? הרי רש"י אומר זה רק סימן יפה באלמה. כל העניין שיצא בימין זה סימן יפה.
זה סימן יפה, אז שאחרים יראו, אז...
בסדר. לא יודע, אני לא יודע.
יש דווקא
חר שזה יראו שישיבה? עכשיו, יש פה, ברש"י יש פה הרבה גרסות, כנראה חסר פה קטע שלם של רש"י. אם אתה חוזר את זה עם רש"י, כיוון שעלה, הרש"י הזה הוא כנראה איזה חמש רש"י מורכבים בתוך רש"י אחד, ובעצם רוב הרש"י הוא על הסוגיה הבאה בכלל, לא על הסוגיה הזו. הרש"י פה, כיוון שעלה, מאוד מבלבל. חזרה, אומרת הגמרא... אז שוב, אמר רבא, הכי כאמר, עלה גורל בשמאל, מהו שיחזירו לו ולסעירו של אותו גורל לימין, אמר להם, אל תיתנו מקום לצדוקים לרדות. תשמע, אילו נאמר בפסוק, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם ועשה וחטאת, אם היה כתוב את השעיר אשר עליו הגורל השם בלי המילה עלה עליו, הייתי אומר יניחנו עליו, שהדגש הוא השעיר שמונח עליו הגורל. תלמוד לומר עלה, כיוון שעלה, שוב אינו צריך להניח את הגורל עליו. למאי? אילמה למצווה, מכלל דהנחה מצווה, נמי לא, הרי כולם הסכימו שיש מצווה רק שזה לא מעכב. אז מה הדגש של הברייתא? אלא עליו לעכב. הברייתא בא לומר לי שעכשיו שכתוב עלה עליו, זה מלמד אותי שהגורל בכלל לא מעכב. אומרת הגמרא, ושמע מינה, הגרלה מעכבה, הנחה לא מעכבה. הדגש של הברייתא הזה, להניח עליו זה לא מעכב. מאחר וכתוב עלה עליו, זה מלמד אותי דווקא הגרלה מעכבת, אבל ההנחה על גבי הסעיר לא מעכבת. ואז זה יהיה ראיה נגד רבי ינאי, בעיקר דאמרי השני.
אמר רבא, הכי כאמר, אילו נאמר אשר עליו, הייתי אומר יניחנו עליו, הכוונה היא עדשת שחיטה. תלמוד לומר אשר עלה, כיוון שעלה, שוב אינו צריך להשאיר אותו עליו עד שעת השחיטה. אבל האם הגרלה מעכבת, האם ההנחה מעכבת, לא זה היה נידון. השאלה הייתה, האם צריך להשאיר את הגורל עליו עד זמן השחיטה?
אז זה כאילו שוב אינו צריך.
שוב אינו צריך להשאיר אותו עליו עד זמן השחיטה. כי הרי הפסוק אומר, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם.
כי אנחנו אמרנו ששוב אינו צריך להניחנו, ואז אחרי זה אמרנו, לא צריך להניחנו עד שעת שחיטה.
יפה. אז בכלל הברייתא לא עסוקה בנושא הזה. תשמע, כתוב בפסוק, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם, ועשה הוא חטאת. אנחנו מדייקים, מה זה ועשה הוא חטאת? לא שאהרון יעשה הוא חטאת, אלא הגורל עושה הוא חטאת, ואין השם עושה הוא חטאת. שיכול, ועל הדין הוא דיינו, זה שהוא קורא השם, הוא אומר, זה לשם חטאת, זה לא מה שמקדיש אותו לשם חטאת. אלא הגורל עושה אותו חטאת. שיכול ועל הדין הוא, ומה במקום שלא קידש הגורל? קידש השם. הרי יש לנו בכל התורה כולה. יכולתי לומר קל וחומר לכיוון ההפוך. שיכול, בעצם יכולתי לומר ועל הדין הוא, יש לי קל וחומר לדרוש בעצם שהדין יהיה הפוך. ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם. כשיש לך שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, עצם זה שאתה אומר זה לעולה וזה לחטאת, נותן להם את השם עולה וחטאת. ושם, הרי אין לי גורל. גורל לא מקדש אותם, אבל הקריאת שם כן מקדש אותם. אז במקרה שלנו, מה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, כשיש לי שני תורים או שני בני יונה, אין לי גורל, אבל הקריאת שם כן מקדשת. מקום שקידש הגורל, דיינו פה, בסעירים של יום הכיפורים, אינו דין שיקדש השם, שקריאת השם ייתן להם חלות של לשם ולעזאזל. תלמוד לומר, ועשה הוא חטאת. הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. זה מה שכתוב בספרה. עכשיו, אומרת הגמרא, סתם ספרה מני רבי יהודה, וקטני, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. על מה? הגרלה מעקבה. אני חייב את הגרלה, כי הגרלה היא מה שנותן לו את השם חטאת. אז מה אנחנו רואים? שגם רבי יהודה, שבעצם אומר שהדברים שנעשים בבגדי לבן בחוץ לא מעקבים, מסכים שפה זה כן מעקב. או זה לפי רבי ינא בעיקא דאמרי השני, וזה הוכחה נגד רבי יוחנן בעיקא דאמרי הראשון. כי לפי רבי יוחנן בעיקא דאמרי הראשון... אין, וגם לפי רבי יוחנן בעיקא דאמרי השני אנחנו אומרים לפי רבי יהודה זה לא מעכב. אומרת הגמרא, תיובתא דמאן דאמר הגרלה לא מעכבה, תיובתא. עכשיו הבאנו הוכחה שלפי רבי יהודה הגרלה כן מעכבת, זו הוכחה כרבי ינאי בעיקא דאמרי השני. וזה מעניין כי הגמרא לא טרחה, זה גם תיובתא לעיקא דאמרי הראשון. כן, נכון, נכון, כן, זה מאוד מעניין, נכון? זה מאוד מעניין, אחרי כל הקושיות דווקא על השיטה הזו.
תלחם בו, תלחם בו, אם אתה לא מצליח,
תצטרף אליו. אני הייתי אומר הפוך, שהגמרא רצתה ללמד אותנו, הגמרא ידעה שהמסקנה היא זו, הגמרא רצתה ללמד אותנו איך ליישב את כל הברייתות האחרות. וזה לא שכל התירוצים האלה הם דחוקים, אלא כל התירוצים האלה עומדים, כל הדיחויים האלה. לא כולם, צריך כל פעם לדייק על מי הייתה הקושייה, אבל בעיקר הקושיות היו על רבי ינא בעיקא דאמרי השני, וממילא כל היישובים ברבי ינא בעיקא דאמרי השני עומדים, כי בעצם ההוכחה היא כמור. ונגד עיקא דאמרי הראשון, ונגד רבי יוחנן בעיקא דאמרי השני.